היי פרנדס, ערב טוב. אני מצטער שפעם אחרונה הייתי צריך להפסיק. אנחנו היום באים לאירוע מיוחד, גומרים את פסוקי דזמרה, בעצם גומרים את כל ספר תהילים שעומד בסוף הספר. עסקנו הרבה שיעורים בפסוקי דזמרה, התחלנו עם תהילה לדוד, ואני רוצה היום לחזור לתהילה לדוד, אבל מתוך הבנה הרבה יותר רחבה ועמוקה. בסוף השיעור אני רוצה לספר לכם מה אני חולם ומציע ללמוד בהמשך. סליחה.
בני, רפואה שלמה, מה קרה לך?
תודה רבה, סורי, בסדר, לא לדאוג. אז אני רוצה היום להתחיל עם תהילה לדוד ולראות איך כל מה שלמדנו מקבל פנים חדשות. השיעור לרפואתו של שכנינו היקר, נועם אברהם בן עטרה שלומית, שמקווה שהולך וישתפר לכל החיילים, המפונים, היתומים, האלמנות והמפונים, שנשמע הרבה בשורות טובות. המבנה של כל הספר, רואים אותו בכל פרט, וכל מזמור צריך לענות על הדרישה שזה חלק של המבנה הגדול. פסוקי דזמרה בסוף זה השיא המושלם. רואים עוד פעם את דוד בהקשר מאוד מיוחד, וכל אחד ששומע אותו מתחיל להלל בעקבותיו. הספר החמישי, כפי שראינו, זה שיבת ציון, תחייה. זה דוד המלך בזמנו, ספר ראשון שני, כלו תפילות דוד בן ישי, חורבן, שיקום ותחיית ישראל. אנחנו מתמקדים בספר החמישי. בספר החמישי, וזה נושא מאוד חשוב, יש שני חלקים. אחד, קיבוץ גלויות, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיצר, מיד בתחילת הספר הראשון, מקוף זין עד קוף למד וב, זה סיפור של חזרה, של שיקום, של דוד המלך כאילו חוזר, של הלל המצרי, הלל הגדול. ויש פה איזו התעלות שהולכים ומתקרבים לארץ ישראל, הולכים ומתחזקים בתוך ארץ ישראל. עד שבסוף הלל הגדול זה השיא. ואז בא חלק שני, שאני חושב שגם הפרשנים המודרניים שעוסקים בפרשנות ההקשרית, לא ראיתי שזיהו את זה נכון. ואז יש קרע. משהו מתפרק. משהו מוזר, משהו קשה להבין אותו, והיום אני משוכנע שזה המטרה. לקח לי שנים עד שהצלחתי לפצח את האגוז הזה, וזה היה אגוז לא כזה קל. מה פתאום אחרי השיקום היפהפה עד לפה, מתחיל קוף למד זין על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכנו את ציון. וחוזר איזה דוד המלך אחרי קוף למד זין, ודוד המלך חוזר, והוא נמצא בגלות, בתוך צרות, הוא מתפלל מתוך המערה, והוא חותם את האוסף שלו בתהילה לדוד. תהילה לדוד זה האחרון של האוסף האחרון לדוד. ואחר כך בא פסוקי דזמרה שהכל הלל, תהילה לדוד. והחלק הזה זה הנושא שבעצם עסקנו בו. עסקנו בעיקר מתהילה לדוד עד לסוף, אבל גם עסקנו באלה. ועכשיו אני רוצה שנראה את היופי בפרטי פרטים בכוונת המכוון, לדעתי, של כל המזמורים האלה. אבל לפני שניכנס לאלה, נעשה להבין דווקא בתרשים המלא הזה, מה בעצם קורה פה. ואני חושב שזה מסר כל כך חזק לדורנו, לתמיד, ואני מזהה פה מסר שכל כך רלוונטי. אחרי השיקום שתיארנו פה של חורבן ושיקום, ועם ישראל חוזר, על השיקום יש שני חלקים. עם ישראל חוזר, יש שיבת ציון, וארץ ישראל נבנה על ידי העם שחוזר לארצו. זה מסלול א'. בואו נקרא לזה בשביל הדיון חוויה ישראלית. העם חוזר מארבע כנפות הארץ, פוגש כביכול את דוד ומתחיל להתחזק ולהלל שיבת יציאת מצרים בזמננו, להתחזק בתורה בארץ ישראל, שירי המעלות בארץ ישראל והלל הגדול. זאת חוויה ארץ ישראל מושלמת, והשוויתי את זה לשיר האמונה של מרן הרב קוק, שהוא כתב מאוד יפה בגרסה שלו שהיא כאילו התקווה. לעד חיה בלבדנו האמונה הנאמנה לשוב לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. חוזרים שיבת ציון, חוזרים לעיר דוד בהכנה. ומה הוא אומר בהמשך? שם נעמוד תורת חיים חמדתנו, מפי עליון ניתנה. נצח היא נחלתנו במדבר מתנה. שם נעבוד אלוהינו בחדווה בגילה וברננה, שם נעלה לרגלינו שלוש פעמים בשנה. זה בדיוק, רבותיי, מה שיש לנו בחלק הראשון. החוויה הישראלית. חסדי השם, רבותיי, אני לא יודע מי מהשומעים שומע אותנו מישראל, מי מחוץ לארץ, אבל חלק יש מישראל, השיעור בעברית, ודוד המלך חזר לארצנו, וקיבוץ גלויות, אנחנו זכינו לקיבוץ גלויות, ויש הרבה דברים שקורים. אבל, וזה החידוש של שני החלקים בספר החמישי, הגלות, החורבן שהיה, חורבן בבל, גלות בבל וחורבן הבית, השאיר צלקות עמוקות. ואחרי הליל הגדול, המשורר נכנס לעולם אחר. פה הוא שם את הליל. הליל לא מושלם. והוא מתחיל להיזכר בחורבן בבל. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. אין שם שירים. אין שיר המעלות. שיר המעלות, אם אעלה את ירושלים. אתה לא עולה, אם אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, באישיות שלך אתה מעלה את ירושלים, לא בדמיון שלך, ואין שירים. וזה ההרס. בא החלק השני של ספר תהילים, מקוף למד זין, והוא אחרי החוויה הישראלית ושיקום ארץ ישראל. אשרי הדור שרואה את זה, שיושב בארצו, הוא עכשיו בונה מודל שדוד פונה גם ליהודי התפוצות שעדיין בבבל, שעדיין סובלים מהצלקות של חורבן בבל וגלות בבל, והוא פונה אליהם להשתקם, והוא פונה לאומות העולם להשתקם. וזה החלק השני. אני חושב שאם מבינים את זה, ויש לי הרבה הוכחות, ירמיהו ועוד ועוד ועוד, אנחנו נשארים במבט הציפור. דיברנו על חלק מזה, יש לכם את זה גם בשיעורים. עכשיו דוד, ספר תהילים, פונה בחלק השני, נכון ארץ ישראל נבנתה, אבל לא נשאיר את אלה שעדיין סובלים מגלות בבל, לא נשאיר אותם מאחור. ואם לסבר את האוזן בדורנו, וזה באמת פרשנות מדהימה של דורנו, ואולי זה הקסם, אחד מהקסמים הנפלאים, זה בדיוק הסיפור שלנו, רבותיי. אחרי מדינת ישראל וקיבוץ גלויות, והעם התחזק ונבנה, והתורה נבנית, והמדינה נבנית, וארץ ישראל כהלל הגדול דואג לכולם, יש הרבה מאוד גלות. יש את יהדות הגלות בהרבה מקומות, יש יהדות רוסיה שזכתה להשתחרר מהמסך הברזל, ויש את אתיופיה, ויש המון המון יהודים שאומרים אם אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. ויהדות התפוצות, גם אני גדלתי שם וזכיתי לעלות, פה יש פרוגרמה ותוכנית מסודרת למי שנשאר בגלות כיהודי, ומי שנשאר בגלות כי חי בגלות כלא יהודי. וזה החלק השני. זה מבנה פנטסטי. גאולת ישראל בשיבת ציון זה חוויה ישראלית, גאולת ישראל. אבל עם זה קורה גם גאולת העולם. וזה רבותיי מה שנראה עכשיו בחלק השני. ושני ההללים, הלל המצרי והלל הגדול, הולכים ומשתפרים ומתעדנים. וזה אני רוצה להראות לכם פה, זה החלק הזה. ואני רוצה במיוחד, דיברנו על זה הרבה פעמים, במיוחד להתרכז על זה, שאחרי על נערות בבל, יש את מזמור קוף ממה, זה תהילה לדוד, תהילה לדוד, בנוי לתלפיות בצורה מדויקת. הכותרות מגדירות ומאפיינות בצורה קולעת את המזמורים מקוף למתחת, 14 מזמורים עד סוף הספר. היכן? כיצד? בואו נגדיל את החלק הזה. ואתם תראו את זה פה. לא, אני צריך להגדיל את זה פה, סליחה. בנוי לתלפיות, מה שאתם רואים פה. הרזולוציה לא טובה, אבל אתם, אני מקווה, תוכלו לזהות את זה. מיד אחרי על נערות בבל, בא דוד באוסף של 8 מזמורים, קוף למתחת עד קוף ממה, ומוציא את עם ישראל מהגלות. ומחזק ומשקם ובונה את עם ישראל מחדש. כולל עצמאות מדינית, קוף ממה, המלמד ידיי לקרא ואצבעותיי למלחמה. זה החלק הזה ונחזור עליו. המזמור האחרון זה קוף ממה, ואיתו דוד המלך יורד מהבמה. תהילה לדוד, ירוק זה דוד. ואחר כך התהילה שדוד מדבר עליה כשיא בקוף ממה, תהילה לדוד, בתחילת מזמור קוף ממה. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, הפסוק האחרון של דוד. עכשיו התהילה לדוד ותהילת השם, שכל בשר יברך, ממשיך בפסוקי דזמרה. כל מזמור מחמשת המזמורים פותח וחותם, והללויה. וזה היופי, רבותיי, של המבנה הזה, שקשה מאוד להראות את זה, אני לא יכול להביא לכם דף אחד שמראה את כל המזמורים האלה ביחד. בשביל זה צריכים קיר, בשביל זה צריכים דף של לזכור את הפסוקים בעל פה. את זה אני רוצה רבותיי עכשיו להראות עוד פעם ולהראות איך שקוף ממה גם מתפקד כחתימה של האוסף האחרון לדוד, וראינו את המקבילות. את זה אני רוצה להראות לכם פה עוד פעם. זה קוף ממה פה. וראינו מושגים שהם מופיעים בתהילה לדוד והם מצטטים את המזמורים הקודמים. אני צריך להגדיל את זה, אחרת לא רואים. ראינו שבקוף למד ח' דוד אומר מיד אחרי קוף למד ז' על נערות בבל, הוא אומר עודך בכל לבב, בכל ליבי. ועודה את שמך, יודוך אדוני כל מלכי ארץ. בבל ואדום הרסו את עם ישראל? אומר דוד, כל העמים יבואו להודות. זה החזון הנבואי שלו. יודוך השם כל מלכי ארץ, ותהילה לדוד לא רק המלכים. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. והמון מקבילות שראינו פה, סיפרתי את הסיפור, הולכים ומשתפרים לאורך האוסף האחרון לדוד. זה בדיוק איפה שהייתי צריך לפני שבוע לסיים את המזמור, אבל אני רוצה להראות לכם עוד פרט אחד שחשוב לי להדגיש. איפה זה? סליחה. פה. הנה, זה שני המזמורים האחרונים של דוד, ואני מגדיל אותם. סליחה? אני מגדיל את שני המזמורים האלה. כל אלה קשורים בקשר ממש מהותי ואינטגרלי. סליחה, לא רזולוציה טובה, סליחה. נלך לפה. אני הולך לתהילה לדוד, סליחה. זה המזמור. תראו את זה בחומש, בתנ"ך שלכם. פה דוד המלך מדבר, אני חוזר לתחייה. ולמדנו את המזמור לדוד, ברוך אדוני צורי. עכשיו הוא מתחזק מחדש, לא כמו בקל"ח, שהוא שבור בקרב צרה. המלמד ידיי לקרב ואצבעותיי למלחמה. יהודי עומד שוב עם נשק ביד עם דוד המלך. והוא יודע להתגונן. והוא יש לו עצמאות. והוא אומר, בכבוד הוא אומר, שלח ידיך ממרום, פצייני והצילני ממים רבים, מיד בני ניכר. ישבתי על אדמת ניכר, על נערות בבל. והם דיברו, פיהם דיבר שע, וימינם ימין שקר, אני מתחזק. המון מקבילות. והוא אומר, אני אגיע לשיר שיר חדש. אמרתם לנו בבבל, איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר? שירו לנו משירי ציון, המייצג של ציון, הגיבור של התרבות מציון, דוד, הוא יגיד אלוהים שיר חדש אשיר לך, בנבל עשור אזמרה לך. והוא מדבר על כל עם ישראל, לא רק הוא כמלך, הנותן תשועה למלכים, כל אומות העולם. למה הנותן תשועה למלכים? כי בקל"ח הוא אומר, יודוך אדוני כל מלכי ארץ. הוא רוצה הכרה בינלאומית. והוא אומר, עם ישראל יתחזק. אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צברך ברחובותינו. ויש בנים אשר בנינו כנטיים, בנותינו כזוויות. ואנחנו מתחזקים ועם ישראל חזק. חזרנו לתחייה ולעצמאות. חזרנו למדינה עם צבא, המלמד ידיי לקרב אצבעותיי למלחמה, בהדרכתו של דוד המלך, וחזרנו לעצמאות מדינית הנותן תשועה למלכים, הפוצע את דוד עבדו מחרב רעה. זה עם ישראל לכל העמים. מאמר מוסגר, הנותן תשועה למלכים, זאת התפילה הידועה שעם ישראל ידע להגיד בגלות משבירך למדינה שעם ישראל נמצא שם. ואתם רואים את הסידורים לפני השואה בגרמניה, בצרפת, באנגליה, הנותן תשועה למלכים. זה לא הנותן תשועה למלכים שעם ישראל בגלות. זה הנותן תשועה למלכים כשדוד המלך בארצו וחזק. ויש מדינה חזקה. וחזרנו לדוד קמ"ד, הוא העתק של מזמור י"ח, המזמור האותנטי של דוד. משמואל. ובסוף עם ישראל מתפקד, והפאנצ'ליין, השורה התחתונה היא, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. אבל עצמאות מדינית של עם ישראל שחזר לעצמו, לא נגמרת עם צבא חזק, כמה שזה חשוב, לא נגמרת שיש לנו הכרה בינלאומית, כמה שזה חשוב, ולא נגמרת זה שדוד שוב שר. הוא נמצא שוב כמו דק במים, דוד המלך, איך הוא דק במים עם נבל עשור ומזמר ושר. זה לא מספיק. כשהוא אומר אשרי העם שהשם אלוקיו, הוא ממשיך את זה ואומר השם אלוקיו? תהילה לדוד, ארוממך אלוקי המלך. אני אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, דוד מרגיש שיש לו שוב אלוקים. ומה הוא עושה במזמור הזה? הוא מביא את כל אומות העולם ואת כל יושבי תבל להודיע לבני אדם גבורותיו, עוד מעט נקרא את המזמור, הוא מביא את מלכות השם לעולם. זה השיא. מה אומרת לנו הסמיכות של קמ"ד לקמ"ה? שעם ישראל חזר מהגלות והשתקם בצורה כל כך יפה, גם מהגלות הקשה של בבל. כשהם חוזרים לקמ"ה, זה לא סוף הסיפור. סוף הסיפור שדוד יכול לרומם ולהלל את השם. שהוא יכול להיות דוגמה לא רק לכל המלכים, אל יודוך השם כל מעשיך. והוא יכול להביא את מלכות השם לעולם. והוא יכול להביא את מלכות השם של תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר. זה השיא. ההגשמה של עם ישראל זה לא לחזור לארצו. זה כלי וזה תנאי הכרחי להצלחת ולתפקוד עם ישראל. אין גוף, אין נפש בריאה אלא בגוף בריא. עם ישראל בלי קוף ממדלת לא יתפקד. אתה צריך את הצבא בקוף ממדלת, אתה צריך את ההכרה הבינלאומית הנותן תשועה למלאכים, ודוד המלך צריך להיות שם שוב במלוא פעילותו ובמלוא הדרתו, הנותן תשועה למלאכים ועם ישראל בטובו. ועם ישראל בטובו, הכי טוב. אשרי העם שככה לו, העם, והוא מתחבר לאלוקיו. אשרי העם שככה לו, ואשרי העם שהשם אלוקיו, זה בעצם קישור יפהפה לסוף מזמור קוף מם דלת. אשרי העם שככה לו, העם מתפקד שוב בקוף מם דלת. איפה אתה רואה בקוף מם דלת? אשרי העם שהשם אלוקיו, אני לא רואה פה בהכרח שהעם ואלוקיו ביחד. זה רבותיי, אומר לנו סוף קוף מנדלת, חכו. זה מה שתהילה לדוד יגיד. על זה באו מסדרי הסידור וקראו לתהילה לדוד עם שני פסוקים שלפני כן. אשרי יושבי ביתך עוד ילוך הסלע, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. מתוך קוף מנדלת, הצלחת העם, עם הצבא והכרה הבינלאומית, ודוד המלך בתוכו, והבנים והבנות, והכלכלה, ההצלחה הזאת היא על מנת שעם ישראל יתפקד בתהילה לדוד ברמה הזאת. זה היופי של קוף ממה וקוף ממ קוף ממ דלת וקוף ממה. אחרי שראינו את הקשר הזה, וראינו שזה השיא של המזמורים הקודמים, אני רוצה עכשיו לקרוא את המזמור עוד פעם, אבל דווקא בפורמט הזה ששלחתי לכם אותו. זה הפורמט הנחמד כל כך. נכון, אני משחק עם הפורמטים שלי, אבל אני רוצה שדווקא מהפורמט הזה אפשר לראות המון דברים מאוד פשוטים, וזה שיעור שהעברנו כבר. אני רוצה להראות פה את היופי המדהים של המזמור הזה, אומנות שאין כדוגמתו. מי שקורא אנגלית, רובן קימלמן כתב מאמר לפני 20 שנה פלוס in English, Journal of Biblical Literature, מאמר הפלא ופלא, ואנחנו מכירים טוב, וסיפרתי לו כמה דברים, והוא אמר לי, let's write together a paper in Hebrew, ושלחתי לכם את המאמר שכתבתי אותו לפני איזה 10 שנים בעברית, עם דברים שהוא כתב שם, והוספנו עליהם במאמר. אני רוצה עכשיו לקרוא את המזמור, שהוא בנוי לפי א' ב', והוא בנוי לתלפיות. אני אגדיל אותו עוד טיפלה, שיראו אותו יותר יפה. רואים טוב? הוא בנוי לפי א' ב', סמך חסר. באמצע יש אותיות כף למד מם, שרואים אותו, שרק פה ובפסוק א', אלוהי המלך, אבל מלכו של דוד כאלוקיו, זה לא מספיק. הוא רוצה את מלכות השם לכולם. כבוד מלכותך. וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים. כשהוא מפרסם את מלכות השם לכולם, אז הוא מסוגל להגיד, תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועת. אז האותיות שמתחילות בכף למד מם, פסוק י' י"ב י"ג, זה אותיות כף למד מם. תקראו את זה אחורנית, זה אותיות מלך. איזו אומנות. וחסרה בהם האות נון, ונתייחס לזה בהמשך. נקרא עכשיו את המזמור, ושלא בדרך כלל אני רוצה לקרוא אותו עכשיו לא ברצף, אלא להראות מבנים מלמעלה, כדי גם שזה יהיה יותר מלמעלה ונתקדם יותר מהר, וגם שנזהה מיד את המבנה שלו, את הסטרוקטורה. בהתחלה יש תהילה, עברך שמך, ולעולם ועד. תהילה לדוד, א' ב', ארוממך אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד. בכל יום עברכך, ואברכך ואחיך והללה שמך לעולם ועד. בסוף יש שוב תהילה, תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אותם מוטיבים של תהילה, לברך, שם ולעולם ועד חוזרים. בדיוק אותם דברים, תהילה, לברך, שם, לעולם ועד. חמש מילים בהתחלה ובסוף. אלא מה? אותו מושג לברך מופיע גם בדיוק באמצע. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. אז קימלמן קרא לזה באנגלית the prelude, the interlude and the postlude. השיר בהתחלה שמכין את הכל, באמצע, interlude, ובסוף הסיכום. וזה באמת מבנה מאוד יפה, שמביא את זה מהתהילה האישית של דוד, מהברכה האישית שלו, מההלל האישי שלו. כשהוא אומר תהילה, זה התהילה לדוד בלבד, אישית. וכשהוא אומר את המושג להלל, זה וההללה שמך לעולם ועד. זה רק הוא, אף אחד לא שותף איתו בהלל הזה, זה רק דוד שמהלל. רק דוד הללה. כשבסוף הוא אומר תהילה, זה לא התהילה של דוד, זה התהילה של השם. של מי? שהוא אומר, אבל כולם שותפים. כל בשר שותף. איזה התפתחות מדהימה. דהיינו, אם יש לנו דמיון בהתחלה ובסוף, פנטסטי. אבל אם הדמיון, חפש את ההבדל. מי יברך בהתחלה? ועברך. עברכך. בסוף לא אני אברך. אני אומר את התהילה, השם ידבר פי, אבל כל בשר אומר את זה. ועכשיו זה לא שמך לעולם ועד, אלא שם קודשו. אם דוד הצליח לגייס את כל העולם לברך את שם השם, את כל בשר, הרי שמו הולך ומתקדש בעולם. והקידוש השם שדוד עושה, זה הופך את שמך לעולם ועד בהתחלה. שמך לעולם ועד ושמך לעולם ועד הופך את זה לשם קודשו לעולם ועד. איזה יופי. מי יהפוך את זה ממשהו פרטי של דוד למשהו אוניברסלי של כל בשר? כל מעשיך וחסידיך. ועל החסידים, רבותיי, אתם זוכרים את השיעור של קוף ממחת וקוף ממתת? החסידים משחקים תפקיד קיומי לפרסם את שם השם בעולם. אז זה היופי של המזמור הזה. החלק הראשון עוסק בגדולת השם ובטובו. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבודך ודברי נפלאותיך עשיך, ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. דוד מתחבר לדור ודור, והם יגידו, כמו שאני אומר, כמו שאני בהתחלה אומר, ארוממך, אברכך, אברכך, ואהללה, אני יודע שיש אחרים שעשו את זה, ויעשו את זה. אבל אני אמשיך עשיך, איתם יאמרו, ואני אספרנה. הוא מתחבר לדורות הקודמים, הוא מגייס את הדור הבא. וזה הגדולה. הטוב מופיע זכר רב טובך, כמו שבגדול, בהתחלה ובסוף גדול, 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 ככה גם בחלק ז' ח' ט', יש טוב ויש טוב. זכר אף טובך יביאו וצדקתך ירננו. כולם. והציטוט מהר סיני, חנון ורחום השם, ערך אפיים מוגדל חסד, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, היות ג' מידות של השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נהפך פה לגדול, כי מדובר על גדולה. וזה לא עם ישראל אחרי חטא העגל, שצריך את סליחה וכפרה אחרי חטא העגל, זה העולם כולו. כל העולם זוכה ליוד ג' מידות של השם. זה הציטוט הזה הוא בדווקא. כי זה ורחמיו על כל מעשיו. לא רק לעם ישראל אחרי חטא העגל שחטאו בחטא העגל אחרי יציאת מצרים. הציטוט הוא מדויק. אבל רף ערך אפיים ורף חסד של שמות זה גדול חסד. כי זה הולך ומתגדל לכל העולם. על כל מעשיו. אם הרחמים על כל מעשיו, הרי כל מעשיך יבינו, אנחנו צריכים להחזיר לקודש ברוך הוא. יודוך השם כל מעשיך, ואנחנו נברך. ואיך נברך אותו? דיברנו על המלכות, ועל הגבורה, ולהודיע לבני אדם את גבורותיו, ואת מלכותו, וככה המלכות תהיה מלכות כל עולמים, וממשלתך לכל דור ודור. אנחנו דואגים לזה. אם אמרת דור לדור ישבח מעשיך, אז אמירה כללית. אבל פה שכל דור אומר את זה, אנחנו תורמים לזה. כי אנחנו הולכים לחנך את להודיע לבני אדם את גבורותיו. ועכשיו רבותיי, אני מתכבד להראות לכם אחד מהפנינים היפים, מהפנינים היפות, של שלושת הפסוקים האלה, שכרגע ראינו. כתבתי אותם עוד פעם והכנתי אותם כדי להראות את החידוש. מה ההבדל בין החסידים והמעשים שאומרים יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך? כל אחד יודה, מודה והחסידים מברכים. אבל עכשיו הם מדברים על מלכות השם, כבוד מלכותך, יאמרו. וגבורתך ידברו, זה מה שהחסידים עושים. הסדר הוא מלכות. וגבורה, גבורתך לשון יחיד, כשהם מודיעים את זה לבני אדם, הגבורתך נפכת לגבורותיו, גם לשון רבים וגם לשון נסתר. גבורתך זה לשון נוכח, גוף שני. מלכותך זה לשון, כבוד מלכותך זה גוף שני, אתה. כשהם מודיעים את זה לבני אדם, כבוד הדר מלכותו. מה קרה פה? כבוד מלכותך וגוף שני נהפך לכבוד הדר מלכותו. וגבורתך בגוף שני נהפך לגבורותיו, לשון רבים. ולמה היפוך הסדר? אם הסדר זה כבוד מלכות וגבורה, אז גם להודיע לבני אדם כבוד מלכות וגבורה. למה התהפך הסדר? חלק אמר האלצ'יך, חלק לא ראיתי, ואני מתכבד להראות לכם את הדבר הנפלא. כשמודיעים לכל בני אדם, לא, כשהחסידים בינם לבין עצמם, הם מקבלים בפשטות, החסידים אומרים, נפלאות הבורא. והם מקבלים את מלכות השם. איך הם רואים את מלכות השם? מתוך חסידות. מתוך זה שהם כבר מברכים. וכבוד מלכות זה כבוד מלכות גדול. והם גם רואים את גבורתו אחרי כל האמונה שלהם שמכירים את מלכות השם. אבל כשהם יוצאים לבני אדם לבשר את זה ביות ב', העבודה שונה, תשאלו את החבדניקים. עם החבדניקים אתה לא מתחיל ללמוד דף יומי. עם החבדניקים אתה מדבר איתם על גבורות השם, על הדברים הנפלאים שיש. ואתה מדבר אליהם על השם. כי המוקד של דף של פסוק י"ב זה בני אדם. שאתה מדבר על בני אדם ואתה מודיע להם, הם עומדים מולך. וקודש בריחו, אתה מדבר עליו. החסידים שהם מודים ומברכים, הם מודים ומברכים להשם, לכבוד מלכותך ולגבורתך. אבל כשהם פונים לבני אדם, הם פונים לבני אדם ומדברים על השם ועל כבוד הדר מלכותו. ואיך הם מגיעים למלכות השם כשהם מדברים לבני אדם? תראה את הזריחה, תראה את השקיעה, תראה את נפלאות הבורא, תראה את הנהגת השם לפרטיה, גבורות. לכן גבורתך, הם מדברים אליך בגוף שני, מתוך אמונה. אבל הודעה לבני אדם, לפרטי פרטים הגבורה של השם, לשון רבים. ולמה מתווסף פה כבוד הדר מלכותו? או שכן, כבוד מלכותך, אז תמיד, או שתמיד כבוד הדר מלכותו, אז גם ביוד א' וגם ביוד ב', עוד יו עוד לא. אין דבר כזה של זיגזג. למה רק ביוד ב' יש הדר מלכות, ולפני כן אין? התשובה מאוד פשוטה. כשיש ברוב עם הדרת מלך משלי יוד א', כשרוב העם מקבל את המלך, אז המלכות מתהדרת. מתי יש את זה? למה רק בי"ט ב'? כי בי"ט ב' החסידים והמעשים יוצאים להודיע לבני אדם גבורותיו, והם פונים אליהם, והם מגייסים אותם, וכל בני אדם מצטרפים אליהם כמעה כמעה. כשהם מצטרפים, אז כבוד מלכות נהפכה לכבוד הדר מלכותו. השתוללתי פה בפרשנות מדויקת. אני יודע שאני משתולל ומגזים, אבל חבר'ה, אם זה עובד, זה כזה יפה, ולמה לא להשתדל ולראות את היופי של הדייקנות? אני יודע שתהילים אומרים מהר. יש אנשים שיודעים להגיד תהילים כל שבת, גם אני עשיתי את זה לא פעם, וזה חוויה נהדרת להגיד את כל הספר. אבל על הארבע פסוקים האלה צריכים להתעכב הרבה זמן. אחרי שבני החסידים והמעשים הודיעו את זה, אמרו את הדברים לבד והודיעו את זה לבני אדם, והפכו את כבוד מלכותך לכבוד הדר מלכותו, אז רבותיי, מלכותך, קדוש ברוך הוא, זה מלכות כל עולמים, אוניברסלית. וממשלתך בכל דור ודור נצחית. זה ההסבר הזה על ארבעת הפסוקים האלה, שאני כל כך אוהב ומתלהב, ויש לכם את זה במאמר, זה בדיוק מה שקורה פה במזמור הזה. באמצע המזמור, היברכוך, זה לא רק החסידים בינם לבין עצמם בדלת אמות של בית המדרש, הצדיק עם פלס, לא, הם יוצאים החוצה. וכשהם יוצאים החוצה, הם רואים עולם שסובל. עולם שצריך את עזרתו של השם. ויש משהו מהותי שונה בין החלק הזה, שהודעת המלכות של השם, שזה שבח של גדולתו ושבח של טוב השם, ושבח של מלכות השם. בחלק האחרון מופיע כל הזמן קול. השם סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. יש אנשים שנופלים, שהם כפופים, כולם צריכים אותך. כולם רעבים. הנה חול אליך יסבר ואתה נותן להם את אכלם ביתו. אתה פותח את ידיך כי בלעדך אי אפשר להשביע לכל חי רצון. אתה צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב נא לכל קרב לכל שיקרו באמת. אבל יש גם רשעים. רצון יראב יעשה ותשבתם ישמע ויושיעם. לא כולם. רק את יראב. לא לכולם בשווה. והשם שומר את כל אוהביו. אבל את הרשעים הוא לא שומר אלא משמיד. תראו איזה יופי הניגוד. יש שומר ויש משמיד. שומר את אוהביו והוא משמיד את הרשעים. החלק הזה אומר, השם דואג לכולם. כולם תלויים בו. התלות הזה מרגישה איזה חיסרון. מה הביטוי של חיסרון? שכולם תלויים בך ויש גם רשעים. הביטוי לחיסרון שהנום חסרה. סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. אתם רואים פה עולם שיש פה צרות, שיש פה הרבה צרכים, הרבה הרבה צורכי עמך מרובים, לא עמך, כל העולם כולו. זה החלק, אבל השם דואג לכולם. ואת ההבדל הזה, רבותיי, הראיתי בשקופית אחרת. ואני רוצה להראות פה, אחרי שראינו את זה, אני רוצה להראות פה הבדל משמעותי של שני החלקים. דוד מהלל את השם, והכל טוב, כי השם גדול והוא לא מפסיק להלל אותו. הוא מהלל אותו בציטוט פסוקים, גדול אדוני ומהולל מאוד, זה פסוק שאומרים בקבלת שבת, זה פסוק שאומרים בשיר של יום, יפי נוף משוש כל הארץ, גדול השם ומהולל מאוד, זה ציטוט. כשדוד מצטט, הוא מצטט בגוף שלישי, ציטוט. כשהוא אומר חנון ורחום השם, הוא מצטט את הפסוק כפי שכתוב כמעט בספר שמות. כל מה שפה בכחול, בטורקיז, זה בגוף שלישי. כל מה שבצהוב זה בגוף שני. ופה יש לנו תופעה מרתקת של המזמור. אינני יודע להסביר את הכל עד לסוף, אבל חלק גדול. אז אתם תשלימו מה שלא הצלחתי להסביר. כשדוד פונה להשם, הוא פונה ארוממך אלוהי המלך ואבך שמך לעולם ועד. דוד מול קודש בריך הוא. הוא מצטט פסוק מגדול השם ומהולל מאוד. הוא מצטט את גדולתו על פי פסוק כפי שהוא מצוטט שם. יש לכם את זה בדף. כשהוא רוצה להגיד דור לדור ישבח מעשיך, הודיך, נפלאותיך, נועותיך, הוא עומד מול קודש ברוך הוא. אבל כשהוא מצטט את י"ג מידות, הוא שוב מצטט, כמו שהיה לעם ישראל במדבר אחרי חטא העגל, אני מיישם את זה לעולם כולו, וכולם נברך אותך. זה דוד מהלל את השם, והוא עומד מול השם. כולל המלכות. והמלכות ראינו שמלכותך ומלכותו זה מתחלף. ראינו של י"ב מתחלף. כשהוא מתחיל לדבר על איך שהעולם צריך את השם, ויש רשעים, העיקר הוא בגוף שלישי. נכון, כשהוא אומר, אין יכול אליך יסברו, הוא רוצה לדבר על האינטראקציה שיש. אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם. זה אתה, אין יכול ואתה. אתה פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון. אתה רואה את ידיו של השם, ואת כל חי רצון ששבע. אז אולי יש פה הצדקה לדבר על בן השם והברואים שעומדים מולו. אבל פה זה כבר תיאור, השם דואג לבריאתו ולבריאותיו, ולכן זה בגוף שלישי. זה רציתי להראות פה, שזה אחד מהאפיונים המיוחדים של המזמור. אם זה רבותיי, הסוף של... שנייה בבקשה. אם זה רבותיי, היה הסוף של על נערות בבל, ודוד הוציא אותם משם, ראינו את המזמור הזה. דוד נכנס in action, לפעילות, והוא מוציא אותם משם, ודוד מוציא אותם מהגלות, גם כי ילך בקרב צרה. הדוד מוציא אותם, והוא מצטט פסוקים מאיכה, ועם ישראל שוב בארצו, והוא אומר תהילה לדוד, דוד השיג את המטרה שלו, והוא יכול לרדת. אבל מה היופי של דוד? היופי של דוד, שהוא מפעיל כל אחד ואחד, והוא נוגע בנשמה של כל אחד. והוא רוצה שכל אחד יקיים, תהילת אדוני ידבר פי של דוד, נברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד של העולם כולו. ואחרי תהילה לדוד שהוא הגיע לקוף ממהי, אנחנו רואים את זה בראש אחר לגמרי. באיזה ראש רואים את זה עכשיו? לא שזה סוף מהלך של סוף אוסף לדוד שראינו. לא. עכשיו אני שם את זה בהתחלה, ותהילה לדוד, אותו מזמור, הוא פותח את החלק האחרון. יש לתהילה לדוד שתי פנים. גם חתימת האוסף לדוד, ודוד נפרד מאיתנו ואנחנו נפרדים ממנו, וגם התחלה שכל העולם מהלל את השם, כי דוד הצליח להלל אותם, וזה מה שראינו עם הדף הזה. וזה בעיניי הדפים האלה שהם מאוד מעיפים, אני מאוד אוהב אותם, והעבודה קשה, הדפים האלה זה מבחינה מחקרית, these are the hard data. אלה העובדות החזקות והיבשות והמשכנעות לדעתי. כי אם אותו מושג מופיע כל הזמן בהמשך, אז קמ"ה ממשיך. הרעיון מתגלגל ומתפתח, וכשקמ"ה פה מצטט את הסוף, אז הוא גם סוגר וגם ממשיך. וזה מה שאני רוצה להראות לכם עם שני המקבילות האלה. עכשיו בואו נראה איך זה עובד. בואו נראה איך זה עובד. אני קורא עכשיו את המזמור הזה, קראנו אותו פה, וזה זה המזמור, וזה הפורמט, איך שאני אוהב לצייר בדרך כלל, וציימתי פה, כי זה עבודה קודמת, ואני רוצה להדגיש פה משהו אחר, אז כל גרפיקה עושה משהו אחר, אסור לתת לכל מזמור את הפורמט הגרפי שלו, אחרת יש לנו 150 פורמטים, אבל זה קשה קצת. אני לא יודע לתת אותו פורמט לקוף יוטט עם 176 פסוקים כמו למזמור קצר. אז צריכים קצת גמישות, אבל זה, לכן עשיתי פה ככה. פה זה הפורמט הסטנדרטי. המזמור והמקבילות, המקבילות מופיעות רק פה ופה ודיברנו עליהם. כל, הוא דואג לכולם. ועכשיו רבותיי, אנחנו רואים את החלק השני של הדף, פה, ואני רוצה להגדיל את זה. אופס. ואני אגדיל לכם את זה. מה יש בתוך המזמור הזה? אני לא הולך לעבור על כל המקבילות, אני הולך להראות על חלק מהם. לעבור על חלק מהם. במזמור קוף דלת, דוד המלך אומר במזמור קוף דלת, כולם אליך יסברון, לתת אוכלם בעיתו. ופסוק קוף קף ח' אומר, תיתן להם יל קוטון, תפתח ידך יסבעון טוב. מזמור קוף דלת, בורכי נפשי את השם, הוד והדר לבשת, השם גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. אני לא צריך שום הוכחה להגיד לכם שקוף דלת וקוף ממהי לא דומים, כמעט זהים. כולם אליך יסברון, במזמורים עיני כל אליך יסברון. לתת אוכלם ביתו, פה ואתה. נותן להם את אוכלם ביתו. אז אם אתה מצטט, תצטט. אם אתה משנה, למה אתה לוקח את קוף דלת ומשנה? פה אתה אומר, תיתן להם יל קוטון, תפתח ידך יסבעון טוב. למה פה הוא אומר, פותח את ידיך ומשביע לחולחי רצון? אז זה בעצם למדתי עוד לפני 30-40 שנה, מהכתבים המדהימים והנפלאים והמושלמים של פרופסור מאיר וייס, זיכרונו לברכה. פרשן מדהים, היה רב, גדל בבודפשט, למד באירופה, הגיע לפלסטינה, והוא כתב יחד עם פרופסור נחמה ליבוביץ', זיכרונה לברכה, דייקנות פרשנית עם תובנות מדהימות. והוא אומר בספרו, בפירוש שלו, גם על קוף ד' וגם על קוף ממ"ה, הוא אומר דבר עדין ויפה. שימו לב איך שהפרשן הזה עבד וכדאי ללמוד ממנו. כשאתה אומר כולם אליך יסברון לתת אוכלם ביתו, זה אומר כל הבריאה כולה. כולם פונים אליך. כשאתה אומר עיני כל אליך יסברון, אתה רואה את העיניים של הבן אדם. של הצדיקים, של הרשעים, של כל בשר. אתה רואה את האדם שהוא מחפש, והמבט של כולם אליך. ואתה רואה את התגובה של הקדוש ברוך הוא שעל העיניים שלהם, ואתה נותן להם את החלם ביתו. בקוף ממה, לכל קוראף, אנשים קוראים להשם, אנשים פונים להשם, קרוב השם לכל קוראף, לכל אשר יקראו באמת. יש אינטראקציה. בקוף דלת יש בריאה יפה מאוד, והשם ברא עולם. אבל אתה לא רואה את האדם עומד מול בוראו, מתחנן ונושא עיניו לשמיים שהשם ייתן לו. זה, רבותיי, מופיע בקוף ממהי. כותב על זה מאיר וייס, פעם ידעתי את הניסוח, ידעתי לצטט אותו יותר יפה, אני זוכר בערך, כשהמשורר מצטט את בורחי נפשי, את התיאור הנפלא של הבריאה, בקוף ממהי, הוא מצטט ועוד איך. אבל הוא רוצה להדגיש שעיני כל מחפשים אתך, נושאים אליך עיניים, לאל היושב בשמיים, ומחכים שאתה נותן להם את זה. ואתה תסתכל, אתה, ואתה תפתח את ידיך, ותראה את כל חי רצון. אנחנו רוצים משהו ממך. הבריאה רוצה את קודש בריחו. הם רוצים את הקרבה שלו. הם רוצים את הקשר. זה חסר בקוף דלת. וואו, איזה יופי. בשם פרופסור מאיר וייס. אז פה אתם רואים דבר נפלא. עכשיו סיכמתי פה את מה שראינו בטבלה הקודמת, אלה המזמורים של אוסף אחרון לדוד, וזה מזמורי הללויה ותהילה. לקחתי את שני הדפים הגדולים והבאתי רק את המקבילות היחידאיות, יודו לך השם כל מלכי הארץ, כולם, כל מעשיך יעללו אותך. יש פה ניסוחים של עודך על כנוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד, אני הפרטי בקוף למתת, בקוף ממהי, זה שונה לחלוטין. דור לדור ישבח מעשיך, לא רק אני, לא רק נפשי יודעת מאוד, כל דור, ודברי נפלאותיך עשיך, אני, ועזוז נורותיך יומרו, כולם. מה שבקוף למתת דוד אומר לבד, כי נפשי יודעת מאוד, בקוף ממהי, כולם אומרים את זה. כל הדור אומר את זה. אם אתה אמרת בקוף ממג בגלות, כי לא יצדק לפניך כל חי, זה הישרדות. בקוף ממהי זה לא הישרדות. זה השם נותן לנו ברכה בסובה. כי אתה אלוהי דוד, שורט, ארומימך אלוהי המלך, והוא שורט ומתפקד בשביל כולם, הוא מזמין את כולם וכולל את כולם. הדברים האלה מאוד מדויקים, בפירוש אני כותב על זה שזה שלושה עמודים, כי זה פרשנות מקסימה. ואם תהילה לדוד פתח עכשיו, חתם את האוסף האחרון לדוד, הרי פה הוא פותח את, את הפסוקי דזמרה, וזאת המסגרת של כולם. אני אמרתי תהילה לדוד, וחסידיך, אני ביקשתי שהחסידים יבחרוך, והם יעזרו לי להגיד את תהילת השם, לא, בקוף ממתת, תהילתו ביקל חסידים, כולם שם, יעזו חסידים לכל הדר ולכל חסידיו, כולם עושים את זה. לא משום שדוד מדבר עליהם, בקוף ממחת, קוף ממתת, החסידים עושים את הכל. דוד דיבר עליהם, התפלל עליהם, והחסידים מקיימים את רצונו של דוד, והם מהללים את שם השם בכל העולם. והמושגים האלה דומים, ודיברת מלכותך מלכות כל עולמים, ממשלתך בכל דור ודור, היכן המלכות מתקיימת בעולם לכל דור ודור? במזבור הסמוך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. זוקף כפופים פעמיים במקרא, איפה השם זוקף כפופים? בציון וכו'. בזה ראינו רבותיי דבר מופלא של המבנה הזה, שהוא באמת אותם המזמורים מקוף למדזיין עד לפה. לא אוכל שלא לסיים עם שתי מקבילות יפהפיות עם ספר ישעיהו. ישעיהו הוא השראה של תהילים. ויש התערות דלעילה, דברי השם בפי נביאו ישעיהו. ויש התערות דלתתה, דוד המלך נעים זמירות ישראל, הוא משתף אותנו בהירורי ליבו, מה שעולה בדעתו ומה שהוא רוצה להתקרב ולהתחבר. שימו לב לאיזה דייקנות טוטלית, יש לי עשרות מקבילות בין ישעיהו מובהקות, דהיינו יחידאיות, רק פה. תהילת השם ידבר פי, מופיע בסמך תהילים, בישעיהו סמך גימל. פה הוא אומר, זכר רב טובך יביעו, בצדקתך ירננו חנון ורחום, אדוני איך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, הקומבינה, רב טוב, רחום, חנון וחסד, מופיע רק בישעיהו זין. בישעיהו סמך גימל פסוק זין. חסדי אדוני אזכיר, תהילות אדוני כעל כל אשר גמלנו השם. ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו. זה בדיוק רב טוב, זכר רב טובך יבירו, זה הרוב. זה רב טובך, שכחתי פה לסמן את הרוב פה. זה בדיוק מה שישעיהו אומר כדברי הנביא על השם, פה זה בדיוק מה שדוד המלך מתפלל מהירורי ליבו, מחדרי ליבו, כתפילה שהוא נושא את כפיו, את עיניו לשמיים. המושג תהילת השם ידבר פי, מופיע בדיוק ככה. חסדי השם אזכיר, תהילות השם. למה אין פה וו? אני רוצה לטעון, אולי קצת מגזים, אבל כמו שאלוהי עם וו מופיע רק פעמיים פה כדי לחבר, ככה גם תהילות השם בלי וו מחבר את זה לתהילת השם, אין לך יותר בתנך תף הילה מתף והשם ביחד מאשר פה. בישעיהו מם, בתחילת ישעיהו השני הוא אומר, אני רוצה שכל העולם יראה את גאולת ישראל, ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר, כל קורא קרא ואמר מה אקרא, כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה. אומר דוד, תהילת השם ידבר פי. שימו לב איזה הברקה יש פה. תחפשו השם ידבר פי או השם דיבר פי, רק, זה מופיע עוד כמה פעמים בישעיהו, אבל רק בישעיהו. בישעיהו, השם אומר שכל בשר וראו שאני דיברתי. מה עושה דוד? הוא אומר שהשם דיבר וכל בשר יראו. אני תופס את האחריות, אני מרים את הכפפה הזאת. אני עושה את תהילת השם שאני אומר את תהילת השם. ואני אומרת תהילת השם בפי, כדי שכל בשר יברך. זה אותם מילים מופיעות רק פה בפסוק אחד, אבל הוא הופך את זה כהבטחה של השם, כי פי השם דיבר, להשם תהילות אדוני ידבר פי. אותם מושגים, והוא יגרום לכך שכל בשר יברך. יוצא שההתערות הדלעילה של השם בישעיהו נהפכת בזכות דוד, בזכותנו שאנחנו מתפללים עם דוד, נהפכת להתערות הדלתתה. בזה רבותיי, סיימנו סדרת שיעורים ארוכה, ואני רוצה להודות לכם על הסבלנות. אני יודע שלא פשוט ללמוד בעיון ולראות את עוד פרטים ועוד את ההילבות שלי. אני מודה לכם מאוד על שהייתם איתי. אני רוצה להגיד רק בתמצית הקיצור, ממש על קצה המזלג, אני עובד על ספר, על כמה ספרים, ועל הספר הגדול שאני עובד, על כל ספר תהילים, יש לי 1,100 עמודים, ואני חושב שאם בגיל של מתושלח פלוס מעם, אולי אני אספיק, אולי גם לא. אבל אני נהנה כל יום, כל שעה שאני לומד ומלמד וחוקר, יש הנאה גדולה מאוד. אמר לי האורך של המהדורה שבעזרת השם בקורן מגיד שאני מקווה להוציא את זה שם, הוא אמר לי לפני 8 שנים, you know Benny, you should take one chapter, one mizmor for each of the 5 books, ותכתוב על כל אחד דוגמה. אמרתי לו, רעיון מבריק, אבל אני צריך להשתכנע שזה נכון. לקח לי 8 שנים, פחות, לראות שזה נכון, ואמרתי לו הרבה פעמים, אתה צודק, לי זה לקח יותר זמן להוכיח שאתה צודק. אני לא רציתי להוכיח שיש מבנה והיגיון בלי שחרשתי מאלף עטף. אז מה אני רוצה לעשות? בעזרת השם בעוד שבועיים, אני רוצה להתחיל סדרה חדשה, שחלק בעצם כבר ראינו, לתת מבוא ארוך, לא משוגע, בדיוק מה שאני כותב, כדי לקיים, ללמד על מנת ללמוד, ויהיו מבואות בספר, מה הם הכלים הספרותיים של הפרשנות ההקשרית. זו טכניקה של קונטקסט, אינטרטקסט, ראינו את זה, ואני אתן דוגמאות, ומי שעוזר לי, העורך, דוקטור אורן גלבלום, אנחנו עובדים על זה ביחד, זו הטכניקה, אלה הכלים. זה 1-1-1-2. ספר תהילים, תהילים כספר וכסיפור, זה סקירה על, על הספרים, ומבט על שראינו את התרשים הגדול, ואחר כך מופיע כל ספר, מבנה ומשמעות לכל ספר, דוגמה א', מזמור א', מזמור למד ד', לדוד בשנתו הטעמו לפני אבי מלך, ויגרשהו וילך. אותו הדבר מספר השני, בחרתי 2 מזמורים, היה לי מאוד קשה לוותר על 140 מזמורים, אבל כל אחד מהמזמורים יש משהו מאוד מיוחד, גם מכירים אותם מראש השנה, זה גם דוד המלך שהוא חזר בתשובה, בבוא אליו נתן הנביא, זה אלוהים באו גויים בנחלתך, וזה מזמור פי ה' של אסף, וזה מזמור שיר ליום השבת, שמכירים אותם מקבלת שבת, ומזמור לתודה, זה קיבוץ גלויות. אז עם 10 מזמורים אלה, אני מקווה להדגים שכל מזמור מראה משהו מיוחד. וביי דה ווי, רוצה לתת לכם תחושה שלא יהיה לכם חלילה יאוש, אין יאוש בעולם. את מזמור קמ"ה כבר עשינו, היום. עשינו את זה ב10 שיעורים האחרונים, שכמובן אני אסביר איך מזמור קמ"ה, היופי של קמ"ה, עם א' ב' ועם כל היופי שראינו היום, אני רוצה לראות איך הוא מתחבר לסביבה שלו. אוסף אחרון לדוד, אחרי על נרות בבל, התחלה של פסוקי בזמרה, את זה היום ראינו. אז כשנתחיל לעבוד על זה, תוכלו להגיד, אתם כבר יודעים את הסוף, זה טוב מאוד לראות את הסוף, כי קמ"ה, שעסקנו בו הרבה זמן, אני בעצם גמרתי לכתוב עכשיו את כל היחידה והמבואות, וככה נוכל לגשת לזה. זה היה רבותיי הפרומו למה שיהיה בהמשך, ואם יש שאלות והערות ובקשות, אשמח לשמוע. תודה רבה להקשבה. מי רוצה לשאול? אז אני מצטער ששפכתי היום יותר מדי, היום זה היה המון חזרה, וגם מהחזרה היו דברים, אני מרגיש בלימוד שלי שאני חייב כל הזמן לחזור, וכמה שאני מנסה לגלות משהו ורושם את זה ויש לי עוד פורמט, אני מרגיש בשבילי שאני סוחב עם זה כבר הרבה, סוחב בתוך הנושא הרבה שנים, כל פעם אני מגלה דברים חדשים, אז אין ברכה כמו חזרה. וכל חזרה היא מוסיפה, ואינה דומה, אינו דומה מי שחוזר על לימודו 100 פעמים ל-101 פעמים. ומישהו אמר, יש איזו דרשה מאוד יפה במסכת סנהדרין, פרק חלק, שידבר עליו פיהו. פסוק במשלי, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, שאם אתה לומד את זה הרבה פעמים, פיהו, הפה של הלומד, הוא אומר את זה כבר לבד. והגמרא שם דורשת בפרק חלק שהפה שלו אומר את זה לבד, וככה הדברים הולכים, נכנסים לך ללב. אתה יודע את זה בעל פה, ללב, by heart. ואם זה בפה, הפה זה שגור בפיך. אז ראיתי פירוש מאוד יפה. פיהו בגימטריה זה 101. אני חושב שברכה גדולה מאוד לעיין במזמורים האלה, זה לחזור עוד ועוד ועוד. לראות את הפסוקים של בתוך אשרי, בתוך ההקשר, ולראות את המבנה של התחלה וסוף, ובלי סוף אני מגלה דברים. אז היום חזרנו על הרבה דברים, אני מקווה שקיבלתם בעשרה שיעורים האחרונים, בערך עשרה שיעורים, קיבלתם הבנה טובה לתהילה לדוד בהקשר, ועכשיו אנחנו נעסוק בתשעה מזמורים אחרים. האם יש בקשות? עמוס, רצית להגיד משהו?
לא, רק להגיד באמת יישר כוח גדול. אתה נתת לנו את ספר תהילים כסיפור אחד ארוך, ואין ספק שגם התפילה למי שהקשיב אליך, התפילה היא אחרת. הפסוקים, אם זה בהלל בזמנו, עכשיו פסוקי דזמרה שאנחנו אומרים כל יום. אז יהי זה שכרך שאנשים יתפללו, יבינו יותר טוב מה שאנחנו אומרים, ואת ההקשר של התפילה, של הפרקים
רבה.
האלה.
אני רוצה אבל להגיד משהו עמוס, שאני מודה לכם, כי הרבה למדתי מרבותיי יותר מחבריי ויותר מכולם מאלימות, מתלמידיי, זה שאני צריך כל יום ראשון, שאני כל השבוע לחוץ, שבת אני לחוץ עד מאוחר ומוקדם בבוקר, מה לחדש, אז זה בשבילי הזדמנות ותודה שזרמתם איתי. אני אשמח לשלוח איזה שאלון, כמובן רק מי שרוצה, אם יש בקשות להגיד דברים שאתם רוצים שנדגיש יותר. אני לא מספיק, מטבע הדברים יש הרבה חומר והרבה דברים חדשים, נוכל גם לדון על חלק מהדברים בשיחה, שזה יותר לימוד אינטראקטיבי. אני אוהב את זה כי אני משתדל לדעת מראש מה שאני הולך להגיד, וזה אני כבר, מזה אני לא לומד הרבה, אבל לשמוע דעות אחרות זה בהחלט דבר מעניין. מצד שני, לא כל אחד אוהב את זה, ואני יודע שלפעמים דווקא מבוגרים חושבים שזה לא בית ספר ודיון, אני לא מסכים, אז אני משאיר את זה לדיון, ואני נשלח את השאלון ונעשה איזו פשרה שזה יהיה פורמט טוב ולימוד פורה. הספר הזה שאני הראיתי לכם מתוך העניינים, בעצם כל החומר כתוב, אבל הפורמט הזה דורש הרבה ליטוש, ואני חושב שדברים שאני מתקשה לחדד, לא נרוץ על כל מזמור שיעור אחד, נקדיש לו הרבה יותר זמן, וככה נגיע בעזרת השם לעומק ולרמה טובה. תודה רבה לכולם.
מצוין, תודה.
תודה רבה, תודה להקשבה, שתתקבלנה כל התפילות.
אמן.
אמן.
כל טוב, תודה רבה רבה.